ומבורך, חודש טוב ומבורך, והרבה הרבה שמחה, ושיהי רצון שהרבה הרבה רחמים בחודש הזה, או חודש הרחמים והסליחות, יריק השם עלינו ועל כל עמו ישראל, ימחל לנו את עוונותינו, ויחדש עלינו שנה טובה ומבורכת. תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
אמן ואמן, הכל ומתוך בריאות איתנה, כבוד הרב, להפיץ חילך לאורייתא בתוכנית הזו, שברוך השם אנחנו שנים, והציבור הרחב מייחל כל שבוע. אנחנו רוצים לברך את הרב כבר בברכת שנה טובה גם כן, שנת בריאות והצלחה. וברשות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה שיש איתנו פה בקו הטלפון, ואנחנו פונים למאזינה. אין לנו מאזין, אנחנו דקה, אנחנו מחדשים את הקו. אז אולי בעצם הנהגות חודש אלול, הרב, יש כמה שאלות שקיבלתי אני פה בפורום. הנהגות חודש אלול, ההכנה, איך מכינים לקראת הימים הנוראים? מכינים לתשרי?
יש הרבה הרבה מאות הכנות, וקשה מאוד בשתי מילים לומר מה ההכנות, אבל נאמר את זה בכל זאת, בכותרות. הרבה הרבה סור מרע, לשמור את הפה. אם מה אדם אוכל, שהאוכל יהיה כשר, מעוסר, חלה מופרשת, ולכן לא צריך לסמוך על מה שעושים במאפיות, וגם כשיש הכשרים, סליחה שאני אומר, אנחנו עומדים ואומרים כל ערב שבת, שכל מה הפירורים שיפלו וילכו לאיבוד יהיו חלה כפי שצוותה תורה ותקנו חכמים, כדי שאדם לא ייכשל באכילת לחם או מאפה או כל סוגי עוגות ומאפים שונים שלא הופרשו חלה, שהאבון שלהם קשה מאוד, שכתוב ברמב״ם שזה חייב מיטה בידי שמיים. אותו דין לגבי מעשרות, לא כל המוצרים אנחנו יודעים אם הם מאוסרים ודאי או לא. גם אם יש חותמות, החותמות נמצאות על הנערות לפני המעשרות, אולי לפני גם שנברא העולם, הם התפיסו כבר את הפתקים הללו. אנחנו עומדים ואומרים שכל מה שילך לאיבוד, זה כולל משקאות, ממתקים וכל דברים שמכילים גידולי קרקע, כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא יהיה תרומה ומעשר כפי שתקנו חכמים. את זה עושים בלית ברירה. לכתחילה צריך לעשר בידיים, אבל בלית ברירה שלא ניכשל, ואין סוף לכל מוצרי המזון שמכילים מרכיבים של גידולי קרקע. אז זה, הבאתי רק דוגמאות קטנות, בשמירת הפה, לא לדבר שקר ולא לשון הרע, ולא גנאי ולא להקנית את השני, ולא לצער אדם את חברו, או איש את אשתו, או אישה את בעלה. מאוד צריך להיזהר בימים האלה. זה לא מספיק שאנחנו עושים אתרת נדרים, ואז אנחנו מחתימים כרטיס חופשי, וכרטיס אורח, מה שנקרא, לכל השנה כולה. לא. צריך לשמור את הפה ולהתחיל לחנך את עצמנו להיות יותר אנשים טובים, אנשים יותר הומניים, יותר נורמליים, יותר נקיים, יותר מאירים פנים אחד לשני, וגם רעשה טוב להרבות במצוות ומעשים טובים. אלה הם הדרכים לקראת חודש אלול. זה אני לדודי, ואז ממילא, ודודי לי, אני לדודי, שאני מראה לקדוש ברוך הוא, הנה, אני מתקרב אליך, ולא סתם קורא לך, או מדבר אליך, לא. אני עושה משהו, אני זז, אני משתנה, אני מתקדם, ואני רוצה שתעזור לי, להציל אותי מיצר הרע. וכך אנחנו נתקדם, ונגיע לקראת ראש השנה, עם כתיבה וחתימה טובה. תודה.
תודה רבה לכבוד הרב, ואנחנו כבר עם שאלת המאזין הראשון. שלום לך, יעקב מעכו.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, רציתי לשאול אם יש איזה בעיה, אם אני הולך עם אשתי לאיזושהי מסעדה, אם יש איזה בעיה של, כמובן שהמסעדה קשרה למדרין.
אמרתי, מה? בעיה?
תחזור על השאלה, יעקב.
מה הבעיה?
רציתי לשאול אם יש איזה בעיה, אם אני הולך עם אשתי לאיזו מסעדה קשרה למדרין.
אם אתה בולע משהו, איזו מילה, אני לא שומע אותה.
שואל המאזין, האם יש בעיה אם ללכת למסעדה כשרה למהדרין עם אשתו?
אני לא יודע, אני לא מכיר מסעדות. אני לא יודע מה מתרחש שם. אני לא יודע מה מתרחש במטבח. מה עם הכלים? מה עם כשרות המאכלים? אם יש שם משגיח, ואם המשגיח עושה את מלאכתו נאמנה, איך אני יכול להגיד לך כן ואני יכול להגיד לך לא? בדבר שאני לא מכיר. כי היום יש המון המון תקלות. הנה שמע, מספיק תרומות ומעשרות, מספיק בישולי גויים, מספיק כל מיני דברים אחרים שיש בהם חששות. אז אם אתה מכיר את בעל המסעדה, ואתה מכיר את המשגיח, והוא אומר לך שזה ב-100% ולא סתם משגיח, אלא לא מספיק לי שהוא ירא שמיים, אלא אני צריך שהוא יהיה ידען ואיש מקצוע, שמכיר את כל הבעיות ואת כל העניינים שעלולים להתעורר תוך כדי העבודה, והוא אומר לך שזה אפשר לסמוך, ואפשר, אז אולי אפשר לסמוך. תודה רבה.
תודה רבה למאזין מעכו. אנחנו במאזין השני איתנו. שלום לך, יהודה מירושלים.
שבת שלום, חודש טוב, כבוד הרב.
שבת שלום, חודש טוב ומבורך.
אמן. הרב, למדנו השבוע בשיעור, הרב לימד אותנו שכשפותחים את הידיים זה מנהג גויים בתפילה.
כן.
השאלה היא איך אנחנו פורסים את הידיים ופותח את ידיך, גם בברכת המזון וגם באשרי.
פותח את ידיך זה משהו אחר. בקבלת תפילה, כך כתבו הפוסקים, יש תשובה של מהר"ם שיק, חתם סופר ועוד על זה, שאומנם ראינו שמשה רבנו אמר כצאתי את העיר אפרוס את כפיי אל השם, שלמה המלך כשקרא על גבי המזבח ביום חנוכת בית המקדש, שזה היה יום שמח גדול לעם ישראל ויום שמח גדול לאבא שבשמיים, צאנה וראנה, על זה נאמר ביום חתונתו זה יום מתן תורה, וביום שמחת ליבו, אומרת הגמרא, זה בניין בית המקדש. השלמה המלך קרא ופרס את כפה והתפלל, התפילה כתובה שם בספר מלכים, מי שקורא את זה, ליבו פועם בחוזקה לראות את שלמה, לשמוע את שלמה המלך איזה תפילה הוא מבקש. אבל כתבו הפוסקים שאחר כך שראינו שהן הנוצרים, הן המוסלמים, נוהגים לפרוס כפיהם בתפילה, אז לכן שלא יאמרו שאנחנו נוהגים כמנהגי הגויים, אין אנחנו פורסים כפינו בתפילה. לעומת זאת, בפתח את ידיך זה משהו אחר. אני עושה דוגמה של מעלה. אני מבקש כדי שאני רוצה להתעורר. לא שאני צריך לעורר את השמיים, לא. אני צריך לעורר את עצמי, את ליבי, את מחשבתי, את כוונתי. אז בידוע שבפסוק פותח את ידיך, חייבים לכוון, ואם לא כיוון, כך כותב הרב אליהו רבה, חייב לחזור. זה הרבה פעמים קורה, אנשים שואלים אותנו באמצע הללויות, אחרי ברוך שאמר, הוא אמר את פותח את ידיך ולא יודע מה, משהו השיח הידעתו, אז אני מסמן לו, תחזור על הקטע, אין יכול אליך יסברו, ואתה נותן להם את אוכלם ביתו, ומשם תמשיך ישיר עד השיר משה וקדימה. אז צריך, ולכן כתוב בהלכה שתקנו לנו 3 פעמים ביום לומר אשרי יושבי ביתך, שמסתם מתוך 3 פעמים הוא יכוון פעם אחת. אז כיוון ששם צריך לכוון, תקנו לנו לפתוח את הידיים. אז זה לא עניין שאני פותח ידיים בתפילה, אלא אני מרמז לעצמי, תכוון ופותח את ידיך שהשם יפתח את ידיו, כביכול יד כנגד יד, ידינו פה נפתחות וידו של הקדוש ברוך הוא למעלה נפתחות, ואז הוא מוריך לנו שפע. תודה.
שבת שלום, תודה רבה לך יהודה, ואנחנו עם עדיאל מבאר שבע, שלום לך.
שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
ראיתי באלון משכם שלו, יש שם שוט עם הרב, והרב כתב שם שמעשרות לבחורי ישיבות שקיבלו מישיבות בין הזמנים, אז פטור לחלוטין. למה פטור לחלוטין?
עוד פעם, מה קיבלו הישיבות?
שאם בחור ישיבה קיבל מישיבת בין הזמנים כסף, פטור לחלוטין ממעשרות. אז האם יש מקום להחמיר, ולמה?
לא, לא, לא. להפך, זה סתם, זה חומרה שאין בה שום טעם, ויש בזה אפילו בעיה של שאדם מחמיר איפה שלא צריך להחמיר, כתוב עליו משפט מאוד, מאוד חריף, אני לא רוצה להגיד אותו כאן בשידור, אבל הוא נקרא כסיל עד כדי כך, ולמה? שני טעמים בדבר, כל מה שהיה במעשרות זה דבר שאני מרוויח, שאני עובד ואני מרוויח, בן תורה הוא לא עובד, הוא לומד תורה, הוא מקבל מלגה. המלגה הזאת ניתנה לו על דעת שיוציא את ההוצאות שהוא צריך, השוטפות שלו, אם זה אוכל, אם זה שתייה, אם זה ביגוד, שזה בקושי מספיק לכמה אחוזים מכלל ההוצאות, זה אחד. וטעם שני יש, שכך כתבו הפוסקים, שהכסף הזה עצמו שנתנו לך, הוא מעוסר, הוא מעשר, הוא בעצמו מעשר. שהרי אותם נדיבים שנותנים באשריהם ואשרי חלקם, שמחזיקים את ישיבות בין הזמנים, הם נותנים את זה בתור מעשרות. אין מעשר על מעשר. ולכן לא צריך לעשר את הכספים הללו, אלא ישתמש בהם לטובת עצמו, ולתועלתו ולהוצאות שהוא צריך. ובכלל, באופן כללי, כל מלגה של אברך, של כל זה, זה לא כסף של מסחר או של עסקים. זה כסף שהוא קיבל אותו כמלגה, ועוד יותר, על דעת שהוא לא יעשר, על דעת שהוא יהנה בזה וישתמש בזה לכל הצרכים שהוא צריך. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה למאזין, אנחנו עם מאזין נוסף מבני ברק, שלום לך חנניה.
שלום וברכה.
שלום, שלום רב.
שלום רב, רציתי לשאול הרב בעניין בורר. בשבת, עכשיו ראיתי איזה כתב הלכה שמביאים שלגבי כל הגרעינים של הפירות זה מחלוקת המשנה ברורה וחזון איש, אבל יש עוד משהו אחר לגבי קליפת המלון והבטיח, ששם זה יותר חמור. שבעצם הוא לא מדבר על הגרעינים הפנימיים של המלון, אלא על הקליפה החיצונה.
אולי תסביר לי מה בדיוק הוא עושה שקראת לזה בורר. דיברת איתי על קליפות של הבטיח וזה, אבל מה הוא עושה? מה יש לו בצלחת לפניו? בוא נגיד כך.
בעצם יש את החתיכה של המלון והבטיח, והוא מפריד עם הסכין את הקליפה מהפרי עצמו. כמו שהיום נהוג להגיש הבטיח, בלי הקליפה. אז הוא רוצה פשוט להוריד את הקליפה החיצונית. אז בעצם זה לכאורה נקרא בורר פסולי מתוך
למה אחר. למה לכאורה? ריבון העולמים ואדוני האדונים. תסביר לי ידידי. אני בא לאכול איזה פרי. אסור לי לאכול את הקליפה שלו עם מזיקה. אז מה, אני לא אוכל את הפרי? איך אוכלים אותו? על ידי שאני קולף אותו. אני לוקח תפוז, אני קולף את התפוז. אז תגיד לי שאם אני קולף את התפוז אני נקרא בורר? אני לא בורר, זה דרך אכילה בכך. אני לא יכול להגיע לתפוז, לפלחים שלו, בלי לקלף אותו. אותו הדבר, את האבטיח. אני רוצה לאכול אותו, אני לא אוכל אותו כמו איזה עגל או איזה כבש שהוא לוקח וטורף בשיניים. אני אוכל כדרך שבני אדם אוכלים. מה אני עושה? אני לוקח סכין, ואני בזהירות כמובן, חותך את הפרי, מפריד אותו מהקליפה, ואני לוקח את הפרי וברך עליו ואוכל אותו. איזה בורר יש כאן?
כאן בעצם יש אפשרות שיכול להיות זה עם הקלח, יש בישיבות היום מגישים לבחורי
ישיבה. אני לא יודע מה אתה, סלח לי, אוף, אני אוכל אוף. הרופאים אומרים שהאור של האוף הוא לא בריא, הוא מלא שומן. אז אני בא לאכול אוף, אני צריך להגיע עד הבשר של האוף, אני מסלק את האור. אתה תגיד לי, זה בורר? זה לא בורר, זה דרך אכילה בכך. זה הלכה מפורשת. אתה תראה את זה לאורך ולרוחב. בסדר?
תודה רבה. תודה לרב, ואנחנו ממשיכים הלאה לשאלת מאזין מרחסים. שלום לך אברהם.
שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום וברך. חודש טוב וברך.
חודש טוב. אני שואל לגבי כל מיני חטיפים שעשויים מקמח תירס.
כן.
כמו קורנפלקס, דוריטוס ודברים כאלה.
כן.
לדעות שמברכים על במבה אדמה ואחד מהסברות בגלל שזה גידולים מיוחדים לזה.
כן.
השאלה אם על זה גם יברכו בורא פרי אדמה או שזה...
קמח תירס זה קמח תירס. תירס, אם אתה רוצה לדעת, הוא מיוצר בצורה המונית. זה כמעט אחד סוגי הקטניות שמיוצרים בכמויות אדירות עד כדי כך שיש היום מחסור. כי המון המון מוצרים מורכבים מקמח תירס. אז התירס מיוצר למטרות שונות ומשונות. כשהוא גרגירים שלמים בחתו בורא פרי האדמה. אבל כאשר אני עושה אותו קמח, שיניתי אותו, אז הפרי חדש כותב שני טעמים יש. א', לא ניכרת צורתו לא ניכרת עליו. ב', הוא עורב עם חומר אחר. בחתו שהכל, אז לכן קמח תירס בכל מקרה, כל מוצר המכין קמח תירס, בחתו שהכל. אבל יש יוצא מהכלל. היוצא מהכלל, גם הגאון הפרי חדש כתב את זה, וזה למעשה גם שולחן ערוך כך, שאם יש לי דוגמה, כל מוסוג מוצר, כמו ביסלי וכדומה, שמורכב, ולא שאני בעד ביסלי, תדע שזה דבר מאוד לא בריא. אבל בוא נגיד שיש לפניו ביסלי ורוצה לברך עליו, והביסלי הזה מורכב גם מקמח חיטה, אבל תוודא שכך כתוב על הדף של חברה ידועה, ולא סתם איזו חברה שקנית מרמלה או מג'נין, אלא זו חברה ידועה שיש עליה פיקוח, והחברה כותבת שזה מכיל קמח חיטה. ומכיל גם קמח תירס, ומכיל גם עוד כל מיני סודיום ובוליום וכל מיני גלגוליום. אז ברכתו בורא מיני מזונות. מדוע? כי כך קיימה להם במשנה במסכת חלה, שכל שיש בו טעם דגן, אז יוצא בה חיה בחלה, ויוצא בה ידי חובת מצה. מה זה טעם דגן? אז הפוסקים רובם ככולם כתבו 16.6 שישית, ולמעשה אנחנו מעגלים את זה ל-20%, ולפי מה שאנחנו יודעים ביררנו את זה כמה פעמים, הביסלי יש הרבה יותר מ-20% של קמח חיטה, ולכן ברכתו בורא מיני מזונות. אז אותו דין גם כן יש לנו לגבי כל סוגי העוגות וגם סוגי עוגות הגבינה למיניהם. אף על פי שהגבינה היא למעשה רוב, אבל כיוון שזה יש שם קמח חיטה, והקמח חיטה בא להסביע, ולא בא רק להדביק, או בתור מגש להחזיק לי את הגבינה, אז זה חלק, וזה חלק רציני מהעוגה עצמה, מרחתו בורא מיני מזונות. ולכן צריך לתת את הדעת על זה. תודה רבה לך. החכמת אותנו.
תודה וישר כוח למאזין. אנחנו עם יהודה מירושלים. שלום לך יהודה.
שלום, ערב שבת שלום כבוד הרב.
שבת שלום ומבורך.
קודם תודה רבה לרב על כל השיעורים וגם
ולכן, השיעור פה. זה בזכות עם ישראל. זה לא הזכות שלי.
רצינו לדעת, הרב אמר בשיעור במוסיוף בשבוע שעבר שבחודש אלול טוב ללמוד תנ"ך ותרי"ג מצוות. השאלה עכשיו, קודם איזה פירוש כדאי בעיקר בחור שיבה?
אתה נכנסת כעת, אז הרב חידה עליו השלום בספרו שם הגדולים הביא שלושה מפרשים. בכל אופן מה שכן הוא כותב על תהילים, תהילים ילמד עם רד"ק. רד"ק על תהילים זה פירוש נפלא מאוד. הוא מביא שם בעיקר את המדרש ואת הפשט ואת הכל. אז רד"ק, ושאר המפרשים הנביאים בעיקר מצודת דוד, כיוון שהוא מסביר גם את העניין. רש"י הוא על ראשנו, ורש"י הוא ודאי ראשון, ראש וראשון לכל המפרשים, הן בתורה שבכתב, הן בתורה שבעל פה, אבל יש לו הרבה פעמים שהוא מביא מדרשים. ואם אתה רוצה להבין את פשט הפסוק, ואת העניין, ואת פירוש העניין, תלמד את פירוש מצודת דוד. ויש שהיו מחמירים, מורבי עליו השלום כך היה עושה, היה לומד מלבים על הנח. כי המלבים גם כן יש לו שם פירוש העניין, ויש לו גם פירוש המילים. אז הכל תלוי לפי הזמנים שיש לו לאדם. בדרך כלל בשנה ראשונה, בפעם הראשונה זה לוקח די זמן, אבל אם אדם חוזר על זה פעם ושתיים בשנה אחרי שנה, בשנים הבאות זה כבר הולך לו הרבה הרבה יותר קל. תודה רבה לך.
תודה רבה.
תודה לך יהודה, ואנחנו עם מוטי מירושלים, שלום לך מוטי.
שלום כבוד הרב.
שלום,
שבת שלום. חודש טוב. יש לי שאלה הרב, כתבתי לו גם באתר, אבל לפני הג'לד סוגה. יש לנו, חזן בבית כנסת פנה לעקות משפטיות.
יש לנו?
חזן בבית כנסת, והוא פנה לעקות משפטיות.
כן.
ערכאות.
כן.
ערכאות פשוט. בעקבות זה, הוא גם הסית האנשים מבית כנסת לבוא לעיד נגדנו, נגדי ונגד אחי, ו... כמובן, כמו שרב בניזרי, יצא כתב אישום.
אנשים מסוימים, נו, בוא נמשיך.
יצא כתב אישום, וזה סיבך את אחי בעבודה. מה דינו של אחד כזה שהולך נגד מרן?
מה, הרמב״ם כתב שהוא מרים יד בתורת משה?
אין, אבל הוא ממשיך להיות חזן.
אין לו חלק לעולם הבא, מרים יד בתורת משה, פסול לעדות, אבל השאלה, מה אם בתי הכנסת איך הם מנוהלים? ואני תמיד טוען, שבית הכנסת שאין שם רב, אבל רב רציני, שבאמת אכפת לו מההלכה, ולא אכפת לו מהציבור או ממה יגידו. אז רב רציני, זה בית הכנסת שאני יכול להתפלל שם. אם לא, לך לשטיבלך, לך אני לא יודע לאן. אבל כך צריך לעשות.
שמברך אותך כבוד הרב.
שמברך אתכם. אני הייתי מציע שתחפשו, אם אנשים כאלה תחפש איזה פשרה או התנצלות ותסגור את העניין, עדיף מאשר לאבד את הזמן וביטול תורה וריצות ומתחים ומריבות וויכוחים, דברים שאין להם סוף.
בזאתו יתברך.
תודה.
תודה רבה כבוד הרב,
תודה לך מרדכי מירושלים, ואנחנו עם יוסף מבית שמש, שלום לך.
שלום הרב.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום הרב. אפשר לשאול, אם יש דין שאסור לנגב ידיים בבגדים, השאלה היא אם בן אדם יש הוא ממש ממש מזיע, ולפעמים יש אינסטינקט של בני אדם שמנגבים את זה בבגדים.
יפה, שאלה חכמה מאוד. תראה, בניגוף זהה הקלו, ואגיד לך למה. כיוון שכל עיקרם של הבגדים הם לא רק ללכת בחוץ, לא חשוף אלא לבוש, אלא גם הם באו להגן מחום מקור וגם לספוג את הזיעה. והראיה שאנחנו מחליפים את הבגדים כולל חולצה מדי פעם כאשר אנחנו רואים שהיא ספוגה בזיעה או נוטלת ריח מסוים של הגוף, אנחנו מחליפים אותה. זאת אומרת הבגד מיועד גם לזה ואין בזה משום בזיון, בזיון של הבגד. זה חלק מהשימוש של הבגד. וגם דבר ידוע הוא שכשאדם נמצא באמצע הדרך או באמצע עבודה או באמצע לסדר משהו ולפעמים אפילו באמצע לימוד תורה, אז הסוגיה קשה ומעיין כתוצאה מהמאמץ העיוני שיש לו, אז הוא מזיע. כן, כך רבנו ארי כתוב עליו שהיה, רבנו חיים ויטל מעיד עליו שהיה מעיין בסוגיה, אם זה בהלכה, אם זה בגמרא, לא בקבלה הוא מדבר, הוא מדבר בפשט. היה מעיין עד שהיה מזיע. אז מזיע זה מצוי שאדם מזיע. ואם אין לפניו מטפחת או טישו או כל דבר אחר, אז הוא יכול לנגב בבגד כדי לסלק את הזיעה, שלא תטפטף לו על הספרים, שלא תטפטף לו על שאר חפצים שלא יתנפו אותם. אז לכן בזה לא צריך לחשוש. כי כל מה שאמרו זה מנגב את הידיים, גם יש שכתבו שהוא עושה כן בדרך קבע. אבל אם חד פעמי, לא נורא.
ועוד דבר, אם בן אדם מפזם במקלחת, יש בזה בעיה כמו שאסור לדבר? או...
לא, הוא מפזם, הוא שורק, או שהוא מזמזם, אבל לא מוציא מילים. לא להוציא מילים. תודה.
טון, שלום לך.
סליחה, תודה על שירים כאלה. צריך לחזק הרבה שירים מקוריים שיש להם. חיבר אותו רבי שלמה זריאן, עליו השלום.
ידעתי, הרב, יעידו פה הטכנאי והמפיקה, שאמרתי להם שהרב יהיה מרוצה. ידעתי שהשירים האלה עתיקים כמו יין. תודה לרב, חזק וברור.
תודה לכם.
אנחנו עם דוד מחולון, שלום.
שלום הרב.
שבת שלום.
רציתי לשאול, יש דג נפוץ בים שתופסים אותו, אנחנו הולכים לדוג לפעמים וכל הדייגים תופסים אותו, זה נקרא דג ארס. מישהו אמר לי שאנחנו תמיד אכלנו אותו כל הזמן, ומישהו אמר לי שהוא ראה באתר בתשובה של הרב שהוא כתב שזה אסור.
לא אמרתי אסור, אמרתי שיש בזה ויכוח. יש ויכוח בין התלמידי החכמים. יש טוענים שזה אסור, אבל רובם ככולם מתירים אותו, והסיבה כיוון שאין לו קסקסים. אבל החוקרים טוענים שכן יש קסקסים, רק הם בלתי נראים, והם טוענים שאפילו הקרישים הם יש להם קסקסים, רק לא קסקסים שהתורה אמרה שהם נראים. להסביר לך מה, יש שטענו בהתחלה שהדג הזה משיל את קסקסיו כשלוקחים אותו מהים. כי ידוע, הגמרא אומרת שיש סוג של דג שהוא כן כשר, אף על פי שאין לו קסקסים, מפני שברגע שמוציאים אותו מן הים, כנראה מפחד או מאיזו סיבה טכנית אחרת, הוא משיל את הקסקסים. אז הוא מותר. אבל האמת שהדג הזה שהזכרת אותו, הוא נקרא גם דג החרב, כי הוא דוגמת חרב, יש לו בשדרה למעלה כן קסקסים. פס אחד לאורך הגב, לכל אורכו של הגב, מתחילתו ועד סופו, שיש לו קסקסת. אז האמת שמי שמתיר ומי שאוכל, יש לו בהחלט על מה לסמוך. אני לא אומר שזה אסור. יש כאלה שמחמירים, אבל מעיקר הדין, מי שמקל, יש לו על מה לסמוך. תודה רבה.
תודה רבה וישר כוח למאזין לחולון. אנחנו עם מאזין מכוכב יעקב, שלום לך משה.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום והרבה הרבה בשורות טובות.
אמן, שרפואה שלמה לכבוד הרב.
אמן.
הבן שלי, הוא כל החופש, הוא השתדל, הוא בן 10.5, השתדל כל החודש, כל החופש לקום תפילות בזמן.
אשרה ואשרה חלקו ירבו כמותו בישראל.
עכשיו הוא מבקש שנקנה לו אופניים, מתנה. רוצים לשאול
את ההתרה. אולי תחליף את זה במשהו הרבה יותר יקר ויותר חשוב. למה דווקא אופניים? אתה רואה שעם אופניים המצב לא טוב, שמרחם עלינו. לא בשביל כלום, אבל בשביל כן כלום, שזה השם ישמור, אנחנו רואים מקרים הרבה הרבה לא נעימים, כמעט אין יום בלי איזה דבר, אני לא רוצה להוציא מהפה, שקורה כתוצאה מאופניים, דבר מאוד מאוד מסוכן. וגם אם הוא ינקוט בכל אמצעי הזהירות, אז יכול לבוא פתאום איזה רכב מטורף, או כל מיני אנשים, אתה לא יודע מי היום נמצא מולך בכביש, או מאחריך או מצדדיך, אז בהחלט זה סכנה. אני לא הייתי מציע. אני יודע שאופניים יש לרוב, ואתה תראה בכל השכונות לאורך ולרוחב אופניים, אבל רובם ככולם מושבתים. הם קשורים שם בשרשראות, לצינורות, ואף אחד לא עושה בהם מאומה. אני מזמין אותך לסנהדרין המורחבת ותראה לכל אורכה ורוחבה, החצרות, הבתים, מאחורי הבתים. אני לא יודע אם יש גם בגגות, כי לא עליתי לגגות, אבל יש בכל המקומות שם. יש, איפה שאתה הולך היום, אתה רואה אופניים. זה חלק מהסטטוס של הילדים, אבל תנסה לרצות אותו באיזה דבר אחר, אפילו כלי נגינה, או אפילו, או שס מבואר, יש שסים מאוד יקרים, מאוד יפים, מאוד טובים. תנסה, בוא. השם יהיה בעזרכם.
תודה רבה, כבודה.
שיבורך, תגיד לו שאני מברך אותו, ואני מתפעל מאוד שיש ילד, עוד ילד כזה בישראל שכך עושה וכך נוהג, אשרה ואשרה הלכו.
תודה רבה, חזק וברוך הרב. ואנחנו כבר שבועיים ככה מתקבצות שאלות סביב הנושא של האבן שנפלה במוצאי תשעה באב. אני מנסה איכשהו אולי להוריד את המאזין, אבל זה מתקבץ. אולי הרב תשובה אחת
מחכימה. האמת שזה בא לעורר אותנו, כי אם האבנים מתחילים לדבר, סימן שאנחנו לא מדברים נכון, לא מדברים מספיק, או לא מוחים כמו שצריך למחות. ולא חסר על מה למחות, לצערנו. בחודש, החודשיים האחרונים, יש נסיגה גדולה מבחינה של הדת, וגם יש יותר מדי חוד חנית נגד הדת, ואני לא יודע למה. אנחנו רוב הציבור החרדי, וזה כולל גם הרבנים שעומדים בראש הציבור החרדי, אוהבים את הציבור הכללי ואת כולם, מתפללים לשלומם. הנה כמה תפילות שפכו ישראל ושפכו הרבנים, אם זה בחצות לילה, אם זה בעלות השחר, אם זה בכל שעה ושעה, על אנשי הצבא, אנשי הביטחון, על אותם יחידות שנמצאות מעבר לקווי האויב, שמחרפים נפשם, שעושים כל מה שעושים כדי להציל את עם ישראל, על אותם מפקדים שמסכלים יום ולילה. אני יודע אישית, סיפר לי מישהו מהם, איזה דברים נוראים, 200 תוכניות בשעה, 200 תוכניות בשעה. אמר לי שאין אומה בעולם, אין מדינה בעולם ששונאים אותה ועוינים אותה ורוצים חלילה חלילה לגוע בה כמו האומה שלנו. וכך הגמרא אומרת, הספר והסייף ירדו יחד מקורחים מן השמיים, והקדוש ברוך הוא מפר את עצתם, ואנחנו מתפללים עליהם. אז אנא שירבה השלום בתוך עם ישראל, בתוך מחננו, וכל אלה שנמצאים בשוליים לא צריך להרעיש ולהזכיר ולהכריז, עד הבא אתה עושה להם את השירות, כי הם מחפשים תשומת לב, לא לעשות להם את זה, אנא מכם. והכותל המערבי הוא מאוד יקר לנו, הוא לא שייך לא לי ולא לך ולא לאף אחד, הוא שייך לכללות עם ישראל, הוא שייך לשכינה הקדושה, מעולם לא זזה שכינה מהכותל המערבי. כל אלפי שנים שלא היינו בארץ, שהארץ הייתה חרבה ושוממה, הכותל היה כותל. ובוא אספר לך סיפור מאוד מעניין, אם כבר דיברת, אז אני אגיד לך מה קרה אחרי ששת הימים. היינו בחורים מאוד צעירים, מאוד מאוד התפעלנו, כי היינו ירושלמים, אנחנו הירושלמים היינו כל חיינו בוכים ומצפים, הלוואי ואני אזכה לעבור פעם, היינו רואים את העופות, איך שהן עוברות מעל מעבר מנדלבום ועוברים לעיר העתיקה, הלוואי והייתי עוף, כמו שאמר מי תן לי עבר כיונה עופה ואשכונה. חוץ מכבודכם אפילו היינו רואים את החתולים שהם חוצים את הגבול, אבל לי אין רשות לחצות את הגבול. והנה הגענו לשם, אז סיפר לי ערבי אחד שהיה גר שם באזור, הוא אמר לי שהוא הביא את אבא שלו הזקן בערך חודש לפני המלחמה, שעוד לא היו בכלל תרועות מלחמה של ששת הימים, בשנת תפשין כפזן, ואז הוא בא לשם ופתאום הוא רואה שיש יונות, הגיעו יונות. אז הוא הסתכל, היו שלוש יונות, אמר לו תדע, עוד שלושה חודשים, עוד שלושה שבועות, היהודים כאן. וכך היה, לא עברו שלושה שבועות ואנחנו היינו בכותל המערבי. אז תאר לך מה זה, איך, והתשפץ מביא את מה שהמדרש אומר, מה יונה חוזרת אל הקן שלה, ואפילו עברו שנים על גבי שנים, ואפילו היא הלכה לעולמה, הצאצאים שלה באים לאותו מקום. אם כיננו לך במרפסת, כיננו לך בגג או בכל איזה פינה, אותה יונה חוזרת למקומה, כך השכינה חוזרת אל מקומה. לכן, אנא, אחי, אל תראו. תעזבו אותנו בשקט, אתם רוצים להילחם, תילחמו בדברים אחרים, לא בדברים המקודשים לעם ישראל ולכללות עם ישראל בארץ ובגולה. זה לא שייך רק לנו, לא לירושלמים ולא לישראלים, זה שייך לכללות האומה בכל הארץ, לחיים, למתים, למלאכים, וזה שייך לקדוש ברוך הוא. אנא, אל תגעו בכותל המערבי. זה מה שבא אבן לצעוק ולבקש שנשמור גם על הקדושה, כמו שכתוב גם, ולא יראה בך ערוות דבר ושר מאחריך. כי השכינה נמצאת בכותל והיא לא זזה משם, ואם אבן נפלה, סימן שיש איזה זעזוע אצל השכינה הקדושה, ורוצים לרמוז לנו ולא יראה בך ערוות דבר ושר מאחריך. והמבין יבין. תודה רבה.
תודה רבה, יישר כוח לרב, באמת דברים מרגשים, ואני מאמין לך שהמאזינים כבר קיבלו את התשובה. תודה, אנחנו עם יגאל מבית שמש, שלום לך יגאל.
שלום.
שלום וברכה, שבת שלום.
שלום כבוד הרב, חזק וברוך. רציתי בבקשה לשאול אם כבודו יכול לדבר על עניין של קריאת ההפטרה וההבדל בין ספר הפטרות שכתוב על כתב לספר
עניין של ההפטרה. אז קודם כל, טוב שהזכרת, יש ידוע חילוקי מנהגים בין האשכנזים לספרדים לגבי ההפטרה השבת. השבת חל ביום ראש חודש, ואנחנו יודעים שכשחל ראש חודש בשבת, אז מפטירים במקום ההפטרה של השבת, מפטירים הפטרה, כה אמר השם השמיים כסאי והארץ אדום רגליים, ומסיים והיה מדי חודש בחודשו. מה עושים כאן את השבת? מרן הבית יוסף כתב שכיוון שיש לנו שבע דנחמתה, כך אמרה הגמרא, תלת דפורענותה ושב דנחמתה ותרה דטיופתה, אלה נקבעו על ידי חכמי ישראל מאז ומתמיד, כמובן במסכת מגילה. אז אנחנו מפטירים השבת עניה סוערה לא נוחמה. אז מה עושים? יש מחלוקת, ולכן צריך לדעת שיש שני מנהגים. מנהג האשכנזים להפטיר בהפטרת השמיים כסאי, כך פסק הרמ"א. אבל המנהג הספרדים לא כך, כמו שכתב הרב רבי דוד אבו דרהם, וכך הביאו הראשונים גם, והרשב"א ועוד, ומרן רבי יוסף קארו כתב, וכך מנהג הספרדים בכל קהילות ספרד, להפטיר השבת את שבע דנחמתה, כמו שאמרנו, עניה סוערה לא נוחמה, אלא שלקראת הסיום אומר פסוק ראשון ופסוק אחרון, מכה אמר השם השמיים כסאי, להזכיר שהוא ראש חודש. ואין צורך להזכיר מחר חודש, אף על פי שביום ראשון זה גם ראש חודש, לא מזכירים, כתוב בפירוש שלא, אלא מספיק שאנחנו מזכירים שהיום ראש חודש. אז זה העניין, זה עיקר העניין. עכשיו לגבי ספר ההפטרות, עדיף, יש עדיפות מיוחדת לקרוא מתנך שלם. כך ראינו הרבה מגדולי ישראל שכך היו עושים, ולכן יברכו תנך קורן מחוץ לעבודה הנפלאה, המקצועית והמדויקת שהם עשו בזמנו. אני זוכר כשהתנך הזה יצא, כל חכמי ישראל צהלו ושמחו, קיבלו אותו בזרועות פתוחות. אז התנך הזה הוא מדויק, ויש לו גם מפתח של הפטרות השבת. ולמה? כיוון שיש עניין לקרוא מתוך ספר תנך שלם. אם אין לו תנך שלם, אז יקרא מתוך חומש. יש כאלה שקוראים מתוך ספר הפטרות. האשכנזים נהגו לקרוא מתוך ספר של מגילה, כמו תרי עשר, יש להם ישעיה, ירמיה, שמואל א', שמואל א' ב', מלכים א' ב', וכדומה, שכתובים על קלף. אבל אנחנו הספרדים לא נהגנו בכך, אלא נהגנו לקרוא מתוך תנך שלם. תודה רבה.
תודה רבה, תודה למאזין. אנחנו עם מלכה מהמושבה מגדל. שלום לגברת.
שלום וברכה.
שלום, שבת שלום.
שלום ושבת שלום לכבוד הרב ולכל המאזינים. יש לי שאלה חשובה. אני ילידת הארץ, הוריי ממוצא תימני, עלו בשנות ה-50. הסבא שלי עליו השלום היה רב במושבה והיה שופט. יש ברשותנו את הספרים שהוא קרא בהם, את הסכינים שהוא שחט בהם, את הספרים שהוא היה קורא ופותח לאנשים בספרי קבלה האלה, אני לא יודעת, זה מתימן מקוריים. ואבי עליו השלום הלך לעולמו לפני שנתיים, והוא דאג לה, הוא שמר על הספרים האלה בקנאות, והוא עשה ספרייה מיוחדת בשבילה. והיום אמא שלי מבוגרת, מעל גיל 80.
אולי נקצר רק את התיאורים.
אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת את דעתך, מה אנחנו אמורים לעשות, האם לפזר את הספרים בין האחים, האם לתרום אותם למקום קדוש, אם יש משהו, מקום שמנציח.
לתרום אותם, אני מאוד חושש שישלטו בזה ידי זרים, ואגב זה יתפזר וזה יגיע לידיים לא נכונות.
זה מהחשש שלנו גם.
אם יש לכם אפשרות לשמור את זה באיזה מקום שמור, שזה יהיה ויהיה לתועלת הציבור, או יש מוסד מוכר, אני מדגיש, מוסד מוכר וותיק, שיכול המוסד הזה לקחת עליו את ההנצחה ואת השמירה המעולה של אותה ספרייה, זה דבר גדול מאוד.
אז אני רוצה לדעת אם יש, אם, יש, אם יש מוסד שכזה ואתה מכיר ויכול להמליץ, או יש...
אני, את באת אליי בהפתעה, אני מכיר כמה מוסדות, אבל אני לא יודע מי מסוגל לשאת בזה, וגם זה צריך אחריות. ואם אני נותן עצה, אז רבנו יונה כותב שצריך לתת עצה הגונה, ושלא יצא ממנה תקלה. וצריך לדעת שבאמת ההשגחה שם תהיה השגחה קפדנית, ושלא ישלטו בזה זרים בכל מיני גופים אחרים. אז צריך בהחלט לתת את הדעת, ואפשר יהיה למצוא איזה מקום, אפילו מוסד יותר מפורסם, ציבורי או ממלכתי, שיקח את זה תחת חסותו וישמור על זה ויטפל בזה כעוגן כמו שצריך. תודה רבה.
תודה רבה ובריאות, שבת שלום.
שבת שלום, תודה רבה למאזינה. ואנחנו עם עמוס מבאר שבע. שלום לך עמוס.
שלום 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 לכם.
שבת שלום
מורך. שבת שלום מורך. אני שואל כבוד הרב, האם מותר לאכול מוצרי עוף ועודו לשכול כל של כל ההכשרים?
לא יודע, אתה מכניס אותי כעת לסיפור. אני לא יכול להעיד על דבר שלא ראיתי. דבר שראיתי ואני יודע ואני מכיר, אני יכול לדבר איתך עליו. אבל דבר שאני לא מכיר ואני לא יודע, איך אני יכול להגיד לך? גם תדע ידידי, וזה טוב לתועלת כל המאזינים, שהרבה אומרים על זה עושים X ולשני Y, והם טועים בטעות חמורה מאוד מאוד. כיוון שמי שמכיר את הדינמיקה של השחיטה יודע שבכל דקה יש שינויים. זאת אומרת, בכל שחיטה, גם שחיטת עופות, גם שחיטת בקר, בכל רגע יש שאלה שלא הייתה לפני דקה. והשאלה מי נוכח שם, מי פוסק שם, מי מחליט שם, ומה קורה שם. זה אלף ואחת שאלות יש, זה מתחיל בסכינים, אם הם חלקים, אם הם בסדר או לא בסדר, זה ממשיך הלאה בצורת השחיטה, זה ממשיך הלאה בבשתות עם הבשת, איפה שוחטים, ואחרי זה זה ממשיך עם הריאות, זה ממשיך עם הניקור, זה ממשיך עם אלף ואחת פרטים, ובעופות גם לא חסר בעיות, אם זה הריאות, אם זה צומת הגידים, אם זה צרירות דם, אם זה המליחה, אם זה ההכשרה, ובעיקר ההשגחה. אז לכן, אני לא יכול להגיד לך דבר סגור ב-100% הרמטי, צריך כל אחד יפקוח עין ולשאול ולחקור ולדרוש כמה שאפשר כדי להכניס לפיו את הדברים הקשרים והטובים ביותר.
אבל המחילה על כולם שכתוב למהדרין, על כל הפירמות.
תגיד, אתה שמעת את התחלת התוכנית?
כן, שמעתי.
אמרתי לך שהטיקטים האלה כולם נתפסו לפני ששת ימי בראשית כבר.
הבנתי.
לפני שנברא העולם כבר זה היה. נטחן אחר הפסח. אתה יודע שזה הודפס כבר לפני ראש השנה? מדפיסים נטחן אחר הפסח. כן. אז מה? מה? אז כתוב.
הבנתי. הבנתי.
תודה רבה.
תודה רבה למאזין. אנחנו הגענו לסיום הרב, אולי קיים דברי סיכום, מילות סיכום.
דברי סיכום, אנחנו בהתרגשות רבה נכנסים הלילה לחודש אלול. שבת קודש היא מעל הכל, אבל בא ראש חודש אלול. אם כי עדיין אנחנו בחודש אב, זה למד באב, גם עד מחר בערב, אבל זה שייך לראשון של חודש אלול. שהרי בכתובה כותבים, 30 יום לחודש אב, שהוא הראשון לראש חודש אלול. כותבים גם וגם, את שני התאריכים, מזכירים גם את אב, גם את אלול. אז אם כן, אנחנו מתחילים את אלול כבר הלילה, ומה גם שאלול הוא רק 29 יום, ואנחנו נחוצים ל-30 ימים שלמים, כדי להגיע ל-40 יום ביום הכיפורים, אז אנחנו צריכים כבר את הערב. לכן אנא רבותיי, מעכשיו, לא מהלילה, כבר מעכשיו, מהרגע הזה, אני אומר את זה לעצמי, להתחיל להתרגש, להתחיל להתכונן, להתחיל לעשות מה שצריך לעשות, הכנות נפשיות, רוחניות, תורניות, לשמור מצוות ולדקדק במעשים, ובעיקר לשמור את הפה, שהשם יצליח אותנו שנזכה באמת לשמור את הפה, כמו ששאל המאזין, מה מכניסים לפה, מה מוציאים מהפה, והרבה הרבה דברים כאלה ודומהם. לא עליך המלאכה לגמור, נתחיל בדבר אחד או שניים, וכך השם יעזור שנצליח. הזכירו כאן שצריך ללמוד נח, אז ללמוד גם ספרי מוסר, כך כולם כותבים, הגאון חידה מעריך על זה מאוד, בעיקר שערי תשובה, ראשית חוכמה, את הספר הידוע של שבט מוסר של רבי אליהו האיתמרי, ועוד ספרים שיש בהם טעם וריח וקדושה וטהרה, וכך ניכנס לחודש היקר הזה עם הרבה מטען רוחני, ונגיע לראש השנה ביום הדין מוכנים בעזרת השם כמה שאפשר, ואז ניכתב ונחתם כולנו עם כל עם ישראל בספר חיים טובים. שבת שלום, חודש טוב, והרבה הרבה הצלחה רוחנית וגם גשמית. תודה.
שבת שלום.
תודה רבה לצוות, תדרוש בשלומם.
תודה.
תודה על ההפקה, תודה על העריכה, תודה לך על ההנהגה ועל כולם ולכל המאזינים העיקרים. חזקו ואמצו, שבת שלום, והרבה הרבה שלום, ונתראה ונשתמע גם בשבוע הבא בעזרת השם.
אמן ואמן.